הנושא כאן הוא מאוד מורכב, אפשר להיכנס אליו מהרבה זוויות, והוא לא ברור עד הסוף. ככל שתשאלו יותר, אז אני אבין יותר מה לא ברור, ואני אוכל להסביר יותר. לא צריך לוותר לי בקטע הזה. לא לפחד שזה מפריע או משהו כזה. אפשר להיכנס לכל העניין משאלה צדדית שלא דיברנו עליה. אולי דרך זה אפשר להבין קודם כל באופן כללי את המסגרת, על מה מדובר. שאלה מחולקת לשתיים, יש משהו שנקרא עת רצון. יש משהו שנקרא מקום קדוש. שני הדברים האלה הם לא מובנים. השם התברך הוא למעלה מהזמן ולמעלה מהמקום. אז מה נפקא מינה, באיזה מקום אתה נמצא, מלוך על הארץ כבודו? וזהו, מלוך על הארץ כבודו, אז איפה שנמצאים, מה זה משנה? ואנחנו רואים לא ככה, אנחנו רואים שמשה רבנו אמר, בקצתי את העיר אפרוס את כפיי. הוא חיפש מקום וצריך להתפלל במקום טהור על כל פנים. ואותו דבר, יש הרבה זמנים שהם עת רצון, עת רצון הכי בולט שמובא אפילו בהלכה, בחודש אלול. זה ימי רצון, מראש חודש אלול עד יום כיפור, כתוב בהלכה, בקיצור שולחן ערוך, שהם 40 יום האלה הם ימי רצון, בגלל שבהם משה רבנו התפלל אל ישראל, שהשם יסלח לנו את אבון ההגל. אז רואים שיש זמנים מסוגלים, יש מקומות מסוגלים. אנחנו הולכים לכותל, הולכים לרשב"י, הולכים לקברי צדיקים. מה חסר לך בבית? הולכים לבית כנסת. וכשיש עשרה מישראל, יש השראת השכינה. הפירוש הפשוט, הפשט בכל הדברים האלה, זה שיש במקום או בזמן הזה, הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר. לא שהוא נמצא יותר, הוא מתגלה יותר. וכשהוא מתגלה יותר, אפשר להשיג את אותו דבר עם עבודה יותר קטנה, או עם, יותר נכון להגיד, עם עבודה יותר קלה. זה בעצם העניין. זאת אומרת, בעת רצון אפשר לפעול עם פחות תפילות, עם פחות התאמצות, מה שבזמן שהוא לא עת רצון. אבל תמיד צריך להתפלל, ותמיד זה לא אומר שזה עת רצון, אז אני יכול לשבת ככה ולא לעשות שום דבר. מצד שני, גם מתי שאין את רצון, אז ואני תפילתי לך השם את רצון. אפשר להפוך את זה לעת רצון. רק על זה צריך יותר מסירות נפש, צריך יותר להתפלל. לפי זה אפשר להבין את גודל, החורבן של החורבן. כי ביתי בית תפילה יקרה, וכשהיה בית מקדש, אז היה יותר דעת, בית המקדש נקרא דעת. ככה רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, דת ניתנה בין שתי אותיות, מקדש ניתן בין שתי אותיות, וכשבוכים בחצות על חורבן הבית, רבנו אומר צריך לבכות על חורבן הדת. כשבית מקדש בנוי, אז זה כמו תחנת כוח, שכולם מקבלים דת מבית המקדש, אפילו אם אנחנו לא באים לבית המקדש, כל שכן יהודי שעולה לרגל 3 פעמים בשנה. כל שכן שיהודי שמגיע יותר פעמים, משם שואבים רוח הקודש. ואותו דבר כשיש זמן, עת רצון, יהודי שמתאמץ בעת רצון, אז אחר כך גם כל השנה יותר קל לו. צריך להבין, עת רצון זה כמו חג. כשמדברים על החגים, אז נגיד, ראש השנה זה כמו ראש. 3 רגלים זה חסד גבורה תפארת. פסח, שבועות, סוכות, אז זה כמו לב. אז כמו שיש לבן אדם ראש, הראש הוא לא ראש רק של הראש. הראש הוא ראש של כל הגוף. והלב הוא לב של כל הגוף. אותו דבר, הראש השנה הוא הראש של כל השנה. אם היינו בראש השנה, אז כל השנה היא אחרת. אם היינו בפסח, או בשבועות, או בסוכות, אז כל השנה היא אחרת. זה כמו שבן אדם הולך למקום קדוש, אז כל המקומות בכל המקומות הוא לוקח איתו איזה הערה, איזה רשימו, איזה משהו. אותו דבר מזמן קדוש לוקחים את הכל. ומה שנשאר לנו מהזמן הקדוש שבו היה בנוי בית המקדש, אז נשאר לנו כל הדברים שנשארו מבית המקדש, אז אנחנו אומרים קורבנות. ותפילות במקום קורבנות תקנו כנגד קורבנות, לא כתוב כמו קורבנות, דיברנו על זה שבוע שעבר. מצד שני, יש לפעמים בדברי רז"ל, שהם אמרו כלכלתנו, זוהי תקנתנו. יש לפעמים שדווקא כשבן אדם נמצא במקום לא טוב, הגיע דפים, אם יש דפים אז אנחנו אמורים להתחיל בעמוד ג' בקטע שמתחיל הגמרא אומרת. יש דפים? אין דפים.
יש לי את זה
בסדר, חשבתי שיש, לא, לא משנה, ראיתי שמחזיקים דברים כאלה. לא חשוב. עכשיו, יש לפעמים, חז"ל אומרים שכלכלתנו זוהי תקנתנו. לפעמים, כתוב למשל על מנשה, מלך יהודה, כשהוא היה בירושלים ובין המקדש היה בנוי, אז הוא היה מצלם בהיכל. וכשאסרו אותו בין חושתיים ורצו להוריד אותו לחוץ לארץ, אז הוא התפלל תפילה שבזכות התפילה הזאת הוא נשאר בחיים ונחשבו השנים שהוא חזר בתשובה ירדו מה-70 שנות גלות, מהחשבון של ה-70 שנות גלות. רש"י מביא זה בחומש. זאת אומרת, יש לפעמים שדווקא מהמרחק אז יוצא תפילה יותר עמוקה. וככה זה במקום וככה זה בזמן. יש לפעמים שבן אדם נמצא בזמן שהוא רחוק, איך אומרים, יום רביעי זה רחוק משבת, כן, יום שלישי בערב זה הכי רחוק משבת, בדיוק עכשיו. יש לפעמים זמן שרחוק מהחגים, כאילו, הזיכרון של החג ההוא התפוגג והחג השני עוד לא נמצא באופק, עוד לא מתרגשים לקראתו. ודווקא לפעמים בזמנים האלה, אז אפשר להתעורר יותר. לא מקבלים כוח מלמעלה, לא, זאת אומרת, לא מקבלים אור מלמעלה, אבל מקבלים יותר כוח. תמיד זה כך, כתוב, רבי נתן אומר את זה, אריה הקדוש אומר את זה, שבני ישראל ירדו לגלות בבית ראשון, כשהם היו בארץ ישראל הם עבדו עבודה זרה. והם היו בארץ ישראל עם בית מקדש, עם כהנים ועם נביאים, והם עבדו עבודה זרה. אז איזה עונש הם קיבלו? שהם הלכו לחוץ לארץ, בין גויים עובדי עבודה זרה, ייקחו מהם את בית המקדש, ייקחו מהם את הנביאים, נשאר בקושי, בבל היה איתם נביא אחד, יחזקאל, ולקחו להם את עבודת בית המקדש, את הקורבנות, את הכל. איזה מין עונש זה? עכשיו הם בטח יחטאו. בפועל רואים שהם ירדו לבבל, הם הפסיקו לעבוד עבודה זרה. להפך, הם בנו בתי כנסת, הם התחילו להתפלל יותר. אז הם מסבירים שהבן אדם באמת מורידים אותו לדרגה יותר נמוכה, לוקחים ממנו את האור, לוקחים ממנו את החיות, לוקחים ממנו את ההתלהבות, אבל כוחות נותנים לו יותר. כוח זה דבר אחר, זה לא אור, זה לא התלהבות, אבל זה עקשנות, זה מסירות נפש. את זה נותנים יותר דווקא במקומות כאלה. ואותו דבר, מה שהוא מסביר כאן, הרבי מפיאסצנה, הוא לא אומר את זה בדיוק, הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה מאוד מאוד קרוב להבין את זה. המסגרת הכללית של כלכלתנו זוהי תקנתנו, שעל ידי זה שירדנו, אז יש לנו הזדמנות לעשות משהו שלא היינו יכולים לעשות אם לא היינו יורדים. מה זה העניין הזה? אז הוא אומר, זה שהתפילה היא במקום הקורבנות. להקריב קורבנות היום אסור. מי שמקריב קורבן היום, אז זה שחוטי חוץ, וזה דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, וזה כמו, ולא, איך כתוב שם, לא יסבחו בני ישראל את זבחיהם לסעירים, אשר הם זונים אחריהם. אז שחוטי חוץ נחשב, למרות שאין על זה עונש כמו עבודה זרה, אבל זה נחשב מעין בחינה של עבודה זרה. מקום שבזמן שאין בית מקדש, וגם מחוץ לבית המקדש, אפילו בזמן שיש בית מקדש, בזמן שנאסרו הבמות, בשלב מסוים נאסרו הבמות לנצח, אז רק בית המקדש אפשר להקריב קורבנות. אז הוא מסביר שבגלל שלאן כשמקריבים קורבן, מה כל העניין של הקרבת קורבן? בן אדם חטא והוא המשיך חיות לקליפות, מדובר על לא תעשה. מצוות עשה, אז גם יש עולם מחפרת על מצוות עשה, זה בחינה אחרת, נדבר על זה אולי בהמשך. יש עניין של להמשיך חיות לקליפות דרך זה ש... כך כתוב בתורה י' ז', דרך זה, כתוב שם עוד יותר, כתוב שהאקום מטילים על ישראל מיסים וארנוניות, ויהודים נמנעים מלעשות מצוות בגלל זה, אין להם כוח, אין להם ראש פנוי, או שהם מטילים על המצווה מיסים וארנוניות, אז הם יונקים מהכוח שהיינו אמורים להכניס במצווה ולא הכנסנו. כך כתוב בתורה י' ז', בחלק א', בליקוטי מוהר"ן. אבל בוא לא נדבר כרגע על מצוות עשה, זה סיפור אחר. מצוות לא תעשה, בכל מצוות לא תעשה, אז יהודי מכניס כוח. אפילו במצווה שלכאורה הוא מקבל כוח, נגיד הוא אוכל דבר לא כשר. אבל עצם הפעולה של האכילה, היא זה להשקיע כוח. בן אדם שחסר כוח לחלוטין, אפילו לאכול אין לו כוח. אז כל פעולה שבן אדם עושה, הוא משקיע בזה כוח. יותר כוח, פחות כוח, אבל כוח. והכוח הזה, אם זה עבירה, אם הקדוש ברוך הוא גילה את רצונו בתורה, שלא לעשות את הדבר הזה, העשייה נותנת לגיטימיות למרות בקדוש ברוך הוא. הנה, עשיתי והשמיים לא נפלו עליי. כן, עבר אדם עבירה ושנה הבאה, מה כתוב שם? נעשית לו כיתר. זה עצמו קליפה. הלגיטימציה לחטוא זה קליפה. וכשבן אדם חוטא, הוא מגדיל את הקליפה. הוא נותן חיות לקליפה, וכשהוא מקריב קורבן, הוא מוציא את החיות חזרה מהקליפה. הוא מתקן את הנפש שלו, החיות חוזרת לנפש שלו, חלק מהנפש שלו הלכה לאיבוד בתוך הקליפות, וכשהוא מקריב קורבן, על ידי הנחת רוח שהוא עושה, על ידי זה שהוא מתקן את העולם, הוא לוקח משהו מענייני העולם, אם זה דומם, מלח או מים עלו על המזבח, מנחה, זה צומח, בעלי חיים, אני יודע, כבשים, תורים, בני יונה, לא משנה מה, הוא מתקן, כששמים בן יונה או תור על המזבח, אז כל העופות עולים בדרגה. והם בעצמם, הנפשות שלהם נכללים במרכבה העליונה. בפני נשר שבמרכבה העליונה. אותו דבר אם מעלים כבש למזבח, אז כל הבהמות מקבלים עלייה. וכן הלאה. ואותו דבר כל הצומח, מנחה סולת, אז כל הצומח עולה בדרגה. והחיות שבצומח, יש נפש הצומחת, כתוב בכתבי אריזה. החיות עולה לעולמות עליונים, נכלל במלאכים, במדרגות עליונות. וזה נקרא תיקון העולם. והתיקון העולם הזה, בן אדם עושה אותו לצורך תיקון נפשו. כדי שהוא יקבל את תיקון הנפש שלו. ומה הוא עושה? זה תשובת המשקל. הוא השקיע בענייני העולם כוחות שלא היו צריכים להיות בעולם. בעולם יש כל מיני, יש קליפות כאלה וכאלה, יש קליפת נוגה, יש קליפות יותר טמאות. העולם מלא קליפות. והבן אדם חוטא, אז הוא משקיע חיות בקדושה בתוך הקליפות, זה לא מגיע להם. זה כאילו הם גוזלים אותו. וכשהוא מעלה חזרה מהעולם, או מעלה את כל העולם, כמו בקורבנות, אז על ידי זה הוא עשה תשובת המשקל. במקום להוריד הוא מעלה, זה גם רמז. בארמית אומרים לקחת מהם, אומרים למשקל מניו. זה תשובת המשקל. להוציא מהם את החיות שהם בלעו. אז על ידי זה מתכפר לו. זה עבודת הקורבנות. אבל כל זה נכון מתי שבעולמות העליונים מאיר האור של בית המקדש. אנחנו צריכים להבין שזה שאנחנו בגלות, אז לא רק אנחנו בגלות, גם העולם העליון הוא בגלות. כל הנשמות וכל ההיכלות וכל המלאכים וכל הספירות, הכל בגלות. ובשביל זה רבי צדוק כותב בפרשת וישב, נדמה לי, רבי צדיק, הוא כותב, רשב"י לא היה בגלות. הוא היה נרדף, רצו להרוג אותו, התחבא, אבל הוא לא היה בגלות. אבל מצד אחר הוא כן היה בגלות, בגלל שיהודים היו בגלות, אז גם הוא היה בגלות. כי שכינתה בגלות, אז הוא גם הרגיע. הוא לא היה בגלות, הוא מצד ההרגשה האישית שלו, הוא לא היה בגלות. אבל בגלל ששכינתה בגלות, ועם ישראל בגלות, אז הוא כן הרגיש בגלות. לא בגלל שהמדרגה שלו כזאת שאפשר לתפוס אותו בגלות. אז יש בחינה כזאת שגם העולמות העליונים הם בגלות. המשמעות של להיות בגלות, תסלחו לי שאני מעריך קצת, כי כאן זה כתוב בקיצור אני לא קורא בפנים עכשיו. כאן זה כתוב בקיצור ואנחנו לא נבין אם לא תהיה הקדמה הארוכה הזאת. המושג של להיות בגלות זה להיות בצד הגלוי של הדברים, זאת אומרת בצד החיצוני של הדברים. בנאדם ששוקע בפן הגלוי של המציאות, בחלק השטחי, כל דבר, תמיד בכל דבר, השכבה הגלויה היא השכבה השטחית. אתה נכנס בעומק, אתה נכנס למקום המוסתר יותר. פה אתה רואה, בן אדם שחי, כל החיים שלו הם בפן הגלוי של החיים. זה יכול להיות בכל מיני אופנים, או שהוא אוהב לעשות רושם על אחרים, או שהוא בתוך עצמו הוא כאילו מעניין אותו רק הגשמיות, או מעניין אותו רק ההצלחה הרוחנית של עצמו. יש כל מיני דרגות של שטחיות, אבל אותו דבר בעולם העליון. אם העולם העליון הוא בגלות, אז מה שנרגש בעולם העליון זה השטחיות. השטחיות של העולם העליון, הלוואי עלינו, כן? אבל בכל אופן זה שטחיות. העולם העליון בשטחיות, המרכבה העליונה שמדובר על עולם היצירה ועולם הבריאה, זה עולמות נבראים, זה מלאכים. מותר להקריב קורבן למלאכים. אסור, זה עבודה זרה. אבל כשמקריבים קורבן בבית המקדש, הנפש של הבעל חי נכללת במלאכים. וזה בסדר גמור. מדוע? כי בזמן בית המקדש, מה שמאיר למלאכים זה שהוא לבדו ואין זולתו. הם לא מחשיבים את עצמם לדבר נפרד. זה נקרא שהייחוד הוא שלם. זה נקרא ייחוד. למדנו, כשלמדנו את ספר הזיכרונות, למדנו על זה. ייחוד זה נקרא שמתבוננים באיזה מדרגה ורואים בה את אור השם ולא את עצמה. וכשבית המקדש חרב, אז הוא מביא מהזוהר הקדוש שהייחוד בעולמות בריאה, יצירה, עשייה נפגם. ממילא לא שייך להקריב קורבנות. כי אם הייחוד לא מאיר שם בשלמות, רק כשהנפש עולה למרכבה העליונה, למלאכים, אז היא עולה למשהו שיש לו תודעה נפרדת. זה כמו שמקריבים קורבן לבן אדם. או למלאך. מלאך, כן? אז זה אסור. זה עבודה זרה. למרות שהמלאך הוא לא עבודה זרה, אבל מי שמקריב למלאך זה עבודה זרה. מה קורה עם התפילה? אז למה להתפלל מותר? התפילה לא משנה אם זה בזמן בית המקדש קיים או בזמן שאין בית המקדש קיים. התפילה זה לא עניין של תיקון העולם ועל ידי זה לתקן את הנפש. התפילה זה לכתחילה תיקון הנפש. יש סוד של תיקון הנפש בתפילה. וזה מה שכתוב בסידורים, שנגיד עד ברוך שאמר זה כנגד עולם העשייה, ועד השתבח, עד אחרי השתבח זה כנגד עולם היצירה. ולא בכל הסידורים זה מופיע, אבל זה האמת. אחר כך עד 18 זה כנגד עולם הבריאה, ו-18 זה הצילות. הכוונה היא שאצל כל יהודי, הוא מסביר את זה אחר כך בפרטיות יותר, אצל כל יהודי יש כל מיני דרגות בעבודת השם. וזה לא דרגות של השגה, זה דרגות של עד כמה הוא מתמסר להשם יתברך. יש אחד שעובד את השם רק מהירת העונש, ורק מהירת העונש מהעולם הזה, ויש אחד הוא קצת יותר מפותח, הוא פוחד מהעונש בעולם הבא, וכן הלאה. יש כל מיני דרגות בזה. וכל דרגה כזאת, באופן קטן, קטנטן, מינורי לגמרי, זה כנגד איזשהו עולם. והביטול שיהודי מתמסר לגמרי להשם יתברך, כמה שהוא מסוגל לפי המדרגה שלו, זה כנגד עולם האצילות. בתפילה בן אדם צריך להתפלל מהמקום הזה, מהביטול הכי עמוק שהוא יכול למצוא בתוך עצמו. וזה מה שהוא אמר קודם, הוא הביא עם רב לויצחק ברדיצ'וב, ויקרא השם השם, שהשם קורא להשם, השם, הנקודה האלוקית שבלב של היהודי, היא קוראת להשם יתברך. משם יהודי צריך להתפלל. אז יש לנו, היום היה לנו את היורצייט של רב זושה, רב זושה מהניפולי. רב זושה לא אמר אני בכלל, כן. יש כאלה שהם מגיעים למקום כזה שזה החיים שלהם. אנחנו לא במדרגה הזאת. אצלנו הם אומרים לנו, בתפילה יראה אדם את עצמו כעומד לפני המלך, אז הקדוש ברוך הוא אתה, הוא לא אני. אבל זה גם טוב. כי כל היום אנחנו גם את זה אין לנו. על כל פנים, איך שלא נסביר את זה, אז יש נקודה של אצילות בתוך כל יהודי, של ביטול של אצילות. וכשיהודי עומד ומתפלל בפרט בתפילות, לאו דווקא תפילת עמידה, בפרט כל פעם שבתפילה אומרים אתה. הרבה חלקים מהתפילה מסוגננים בגוף שלישי. כן? הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. מי אומר את זה? השם לא אומר את זה כי הוא לא אומר תודו לי. אנחנו לא פונים אל השם, אנחנו לא פונים אל השם כי לא אומרים נודה לך. אנחנו אומרים הודו להשם, כאילו בן אדם שלישי פונה אלינו ואומר לנו אתם תודו להשם. האמת היא שכשאומרים פסוק כזה, אז צריך לחשוב בראש, זה קשה, כמה שאפשר להחזיק. ריבונו של עולם, הודו להשם קראו בשמו, כן? זאת אומרת, בעצם גם את זה צריך לכוון להשם יתברך. אבל בכל אופן, הסגנון בסידור הוא ככה, וזה פסוקים בתנך. מה העניין בזה? העניין בזה שלא כל הזמן אנחנו יכולים להיות פנים אל פנים. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים בלשון נסתר, כי זה המדרגה שלנו. אבל כל פעם שמוזכר שם לשון נוכח, באמירה לנוכח, ברוך אתה, אתה הוא השם לבדיך, כל פעם שמוזכר לשון נוכח, אז ההתמסרות בנפש צריכה להיות יותר. אי אפשר, אני לא יכול להגיד התמסרות עד הסוף, זה לא המדרגה שלנו, אבל יותר ממה שכשאומרים הוא. וכשאומרים הוא, אז יותר ממה שכשלא מתפללים בכלל. וגם כל היום, כל היום, לכל הפחות, אם בא בראש לעשות משהו הפוך, אז שתדלק נורה אדומה ונזכר בקדוש ברוך הוא. זה כאילו ההערה מהזמן של התפילה לכל היום כולו. זה יש לנו גם עכשיו, לא רק בזמן שבית המקדש היה קיים. העולמות של בריאה, יצירה, עשייה נפגמו, ולשם עולה הקורבן. הקורבן עולה עד אין קץ, אבל המקום הראשון שהוא עולה, הוא עולה לשם. אז אי אפשר לקריא קורבנות. אבל תפילה, היות שבתפילה זה לא עניין של תיקון העולם, זה לא עניין של העלאת העולם כל כך, כמו שזה עניין של תיקון הנפש. בתפילה אנחנו יכולים על כל פנים לבקש, לחפש את הנקודה האלוקית ומשם להתפלל. זה אפשר גם בזמן הגלות, כי הנקודה הזאת היא נקודה של אצילות, באצילות הייחוד לא נפגע. עכשיו אנחנו נקבל את כפרת האבונות שלנו דרך הדבר הזה. בפשטות אז אומרים, אם אין קורבנות צריך לתת צדקה, גדולה צדקה, שקולה צדקה כנגד כל הקורבנות. אבל אפשר, יהודי יכול להקריב גם את הנפש הבעמית שלו, גם את הגוף שלו. באי רצון שלפני קבלת תענית, אנחנו אומרים, אי רצון שיהיה מיעוט חלבי ודמי, כאילו הקרבתים לפניך. יש עוד כל מיני אופנים, כל פעם שבן אדם מתאפק, זה לאו דווקא כשהוא לא אוכל. חסידים אמרו שבן אדם חוטא עם העיניים ועם הלשון ועם הלב, ולהעניש הוא מעניש את הכיבה. אבל כל פעם, זה קורבנות, קורבנות זה הקדוש ברוך הוא אומר, כך כתובה, זה הלשון של המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר, תנה עיניך ולבך לי, ואני יודע שאתה שלי. זה עיקר הקורבנות, לתת להשם את העיניים ואת הלב. וזה אפשר בתפילה. למרות שבפועל, אז עושים את זה באמצע רחוב. אבל זה הכל הכוח של התפילה, את הכוח להתמסר מקבלים בתפילה. עכשיו, לפי זה אולי נוכל להסתכל עכשיו, כאן הוא נכנס לעוד נקודה, אבל זה העניין בכללות, זה המסגרת הכללית, זה ברור? פחות או יותר. לא מובן עד עכשיו, לא היה מובן משהו? מה? כן. בואי, תשמי קצת יותר קרוב, אני עדיין מכשיר לאוזניים, עוד לא קניתי.
לגבי הגלות, שאנחנו מבינים שעם ישראל בגלות, כן. לא במצא, ששכונה נמצאת בגלות, קצת מרגיש לי מופשט כאילו, זה כמו שאלוהים לא גלוי באופן ברור, זה בעצם הכוונה?
כן, 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 זה המהות של הגלות, כל תופעה היסטורית, חברתית, סוציולוגית, תמיד יש לה את הפן הפנימי שלה. זה עצמו גלות שאנחנו רואים רק את הפן החיצוני של התופעה, חלק מהגלות. אם מחפשים את הפן הפנימי של התופעה, אז זה תמיד נמצא במישור התודעתי.
בעולמות
העליונים. מה?
בעולמות העליונים.
אני לא שומע, אני באמת לא שומע.
אמרת קודם שיש גלות גם בעולמות העליונים.
אז זהו, הנקודה היא, בזוהר הקדוש כתוב, אני לא רציתי, לא חשבתי להאריך בזה, קודש הבריך הוא בגלות הסליק לאלה ולאלה, כתוב פעמיים. הקדוש ברוך הוא בגלות מסתלק, עולה למעלה ולמעלה. אבל בפשטות, סילוק שכינה זה הפרק הראשון של יחזקאל. כל המרכבה שהוא רואה, כתוב במפרשים, בתנ"ך, שהוא רואה איך שהשכינה עוזבת את בית המקדש. זה קודש הבריך הוא בגלות הסליק לאלה. אחרת בית המקדש לא יכול להיחרב. מה המשמעות שהשכינה עוזבת את בית המקדש? בתודעה האנושית בית המקדש הופך להיות עוד מקום. כשהשכינה שורה בבית המקדש, אז בן אדם נכנס לשם, אז הוא מרגיש אחרת. זה התגלות. כשהשכינה מסתלקת, ההתגלות מסתלקת. אבל לא מספיק שסליק לאלה, אלא הוא סליק ולאלה. הוא מסתלק עוד יותר. גם הגילוי שהיה, דיברנו על זה שבוע שעבר, בעולם העליון יש איזשהו גילוי שהנביאים הראשונים המשיכו, כתוב בגמרא, היית שבוע שעבר? מה?
לא.
יכול להיות שלא הזכרתי את זה. הזכרתי את חנה, לא הזכרתי, כנראה לא הזכרתי את זה, הייתי כן צריך להזכיר את זה. חז"ל אמרו, מעולם לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא בשם צבאות עד שבאה התחנה. הזכרתי את זה? כן, אז כן הזכרתי. המשמעות של צבאות זה משמעות מאוד מורכבת. צבאות זה לשון רבים, כמו שם אלוקים. ורק בשם אלוקים, אז הלשון רבים הוא לשון כבוד, כמו בעלים, אדונים. אבל בצבאות זה הרי הולך על המלאכים, או על בני ישראל, צבאות השם. אז למה קוראים לו בשם צבאות? למה מותר לכנות אותו בכינוי שבעצם הוא כינוי של מלאך? אז הכוונה היא בגלל שהנביאים עם הקדושה שלהם, עם עבודת השם שלהם, הם המשיכו גילוי כזה בין המלאכים, עד שהמלאכים התבטלו לגמרי, והם לא ייחסו לעצמם את השם אלא לקדוש ברוך הוא. זה היה כל זמן שהיה משכן והיה מקדש. חנה הייתה עוד לפני בית המקדש, אבל היה משכן. אחר כך, כשבית המקדש הסתלק, אז גם הייחוד הזה נפגם, והמלאך הוא חזר להיות מלאך, בלי גילוי אלוקות, בלי השראת השכינה. ואז אין מקום לקורבנות. כאן הוא נכנס עכשיו לעוד עניין של תיקון של מצוות עשה. יש גמרא במסכת יומא, במסכת שדנה בדיני יום כיפור. כתוב שם שלושה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש ותשובה עם כל אחד. כתוב שם ככה, עבר אדם על מצוות עשה ושב, לא זז משם עד שמוכלים לו. אבל הוא ביטל מצוות עשה והוא חזר בתשובה, הוא לא זז משם עד שמוכלים לו. עבר על מצוות לא תעשה ושב, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיטות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים מחפרים. עבר על חילול השם רק מיטה מחפרת. והוא מביא על כל דבר פסוקים. זה מה שכתוב שם. יוצא מזה שיותר קל לחפר על ביטול מצוות עשה מאשר על עבירה לא תעשה. שכנגד זה אנחנו יודעים שהוא מביא את זה, בעל התניא מביא את זה באיגרת התשובה בפרק הראשון. הוא שואל, הרי אנחנו אומרים שעשה דוחה לא תעשה. לפי זה לא תעשה, היה צריך לדחות עשה. שאלה ריטורית, יש הרבה תשובות על זה. אם התורה אמרה שעשה דוחה לא תעשה, אז זה כבר לא תעשה. אז כבר אין קושייה. זה מפסיק להיות לא תעשה. אומרים לך לעשות את זה. אבל בכל אופן, שם הוא אומר שיש מעלה בעשה ויש מעלה בלא תעשה. לא תעשה צריך כפרה יותר בגלל שהוריד יותר חיות לקליפות, הוא עשה פגם יותר גדול למעלה. במצוות עשה יש מעלה שהוא ממשיך אור, ואם הוא מבטל את המצווה הוא לא יכול אחר כך, הוא לא יכול אחר כך להחזיר את זה. הוא כותב בביור הליקוטים באחד המקומות, רבי אברהם כותב, רבי אברהם ורבי נחמן, הוא כותב שכל ההתחזקות שחזל אמרו לנו שיש לפעמים שזדונות נעשו לו כזכויות, ואנחנו חוזר תשובה מהאהבה, אז הזדונות נהפכים לו כזכויות, זה הכל מדובר על מצוות לא תעשה. אבל אם בן אדם לא קיים מצוות עשה, זה לא הופך לזכויות. זה ברור? זה נשאר, זה תמיד חסר. זאת אומרת, יש מעלה מסוימת במצוות עשה שקשה להשלים אותה אחר כך, ויש פגם גדול במצוות לא תעשה שקשה לתקן אותו אחר כך. בקיצור, מבחינה מעשית צריך לקיים את שניהם. גם את המצוות עשה וגם את המצוות לא תעשה. לא לנסות להגיד שאחד יותר חשוב ואחד פחות חשוב, זה ברור. אבל בכל אופן, כשהוא מדבר על הפגם, אז הוא מדגיש את הפגם של מצוות לא תעשה. כשבן אדם חוטא בלא תעשה, הוא לוקח חלק מהנפש שלו, כמו שאמרנו קודם, הוא מוריד אותה לתוך העולם, ואז הוא צריך את הקורבן. כמו שאמרנו בהתחלה, תשובת המשקל. אבל כשבן אדם רק מבטל מצוות עשה, הוא לא השקיע חלק מהנפש שלו בשום דבר. פשוט לא עשה כלום. זה נקרא שהוא עדיין לא זז משם. ככה הוא מסביר את המושג לא זז משם. עבר על מצוות עשה ושב, אז היות שהוא לא זז משם, זה פירוש מפתיע, היות שהוא עדיין קרוב אל הקדושה, אז ממילא אז מוכלים לו יותר בקלות. רק בכל אופן רואים שיש קורבנות שמקריבים על מצוות עשה, עולה מקריבים על עירור הלב ועל מצוות עשה. עירור הלב זה כן נקרא להשקיע אנרגיה. עירור הלב זה משהו אקטיבי. בן אדם שמערער, הוא עושה חטא במחשבה, הוא חוטא עם העולם במחשבה שלו. הוא חושב על חטא. אבל בן אדם שרק מבטל מצוות עשה, הוא לא עושה שום דבר אקטיבי, הוא לגמרי פסיבי. אבל על זה מה שהתכוונתי קודם, שבליקוטי מהר"ן כתוב שאם בן אדם לא עושה את מה שהוא יכול לעשות, אז הקדושה הזאת שהוא היה אמור להמשיך על ידי המעשה הטוב שלו, היא יורדת לקליפות. היא נמשכת ויורדת לקליפות. זה פלא גדול. כאן הוא לא נכנס לזה. על כל פנים, מה התיקון של כל הדברים האלה? אני אראה את זה עכשיו. הגמרא אומרת, מי שיש לו, זה הקטע הזה, הגמרא אומרת, על עשה תשובה לא זז משם עד שמוכלים לו מיד, וכן נזכר לאל מפני שעבר על עשה שלא עשה אותה, ולא פעל ועשה בדבר מדברי העולם, בעצם היה צריך להיות כתוב כאן ככה, חסר כאן. הגמרא אומרת, עבר אדם על מצוות עשה ושב, לא זז משם עד שמוכלים לו מיד. אז הוא מסביר, מפני שעבר על עשה שלא עשה אותה, ולא פעל ועשה בדבר מדברי העולם, ולא זז משם חלק קדושתו, שום דבר לא זז ממנו, שום חלק בקדושה שלו לא הלך ל... וכל הלבוש וההסתר הכל הוא עשה עם עצמו, לכן מוכלים מיד. מה שאין כן בלא תעשה, שעשה פגמו עם דבר מדברי העולם, נעשה מין שבירת הכלים. ולבוש גס נתווסף על חלק נפשו והאלוקות שיצא ממנו. שבירת הכלים בנפש, יכול להיות שבירת הכלים גם שבן אדם מתאמץ יותר מדי והוא עובר משבר וכל מיני. שבירת הכלים פסיכולוגית יכול להיות בהרבה צורות. אבל שבירת הכלים מבחינת עבודת השם, אז זה יכול להיות בכמה אופנים. אבל האופן שהוא מדבר כאן, מה שרב הונה אומר בגמרא, שאדם עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהתר, זה שבירת הכלים. אני אתן דוגמה מה אני מתכוון. יש לפעמים, זה מאוד נדיר, אני לא יודע אם חוויתם את זה אי פעם, לפעמים בן אדם נמצא במצב של עירות, בדיוק הפוך מה שאני עכשיו, בן אדם ער מאוד, והוא חי, הוא מבחין כל דבר, הוא... זה סוג של תודעה ממוקדת שאנחנו לא רואים אותה ביום יום. ואז הרבה פעמים הוא יכול לשבת עם בן אדם ולראות את הבן אדם שיושב מולו, לראות אותו ישן. הוא לא ישן, הוא מדבר איתי, אבל אני רואה אותו ישן. יחסית להירות שלי הוא ישן לגמרי, אני רואה את התגובות שלו, אני רואה את הדיוק שלו, הוא ישן, חבל על הזמן, הוא בתוך חלום. ואחרי נגיד איזה רבע שעה או חצי שעה, פתאום אני רואה שהוא ער. אבל לא בגלל שהוא התעורר, אלא בגלל שאני נרדמתי. וברגע שאני נרדמתי, אז אני כבר לא מזהה שהוא ישן, כי אנחנו באותו... יש לנו חלום משותף. זה סוג, זה משל על מה שהגמרא אומרת, שאם אדם חוטא, אז זה נעשה לו כהתר. לפני שהוא חטא, זה היה חוק ולא יעבור, זה היה כמו לעבור את הקיר. הזכרנו שבוע שעבר את הסיפור על רבי פיינשטיין, זוכרים? יש פה קיר, אין מה לעשות. אחרי שהוא פעם אחת חוטא, אז הקיר נעלם. זה שבירת הכלים. בביטול מצוות עשה יש גם בחינה כזאת, אבל לא כל כך, זה לא שבר כזה גדול, כמו שבן אדם משתף פעולה אקטיבי עם דבר שאסור. לכן מה הוא צריך? הוא צריך להקריב דבר מדברי העולם להשם, ולבטל בזה את חלק העולם והלבוש להשם. ולא על העבירות שעשה בפועל ממש עם העולם, לא רק עליהם צריך קורבן כפרה, רק גם על הרהור הלב שירהר עם העולם צריך קורבן. כמו העולה, אף שהוא דורון מכל מקום מחפרת על הרהור הלב. וכן התמידין אמרו חז"ל שאין לחפר, תמיד של שחר מחפר על עבירות של לילה, ושל בן הארבעים מחפר על עבירות היום. וכיוון, עכשיו הוא משלים את הנושא, מה שדיברנו קודם, את המסגרת הכללית של ההבנה של הקורבנות מצד אחד והתפילה מצד שני, כיוון שהקורבן הוא תיקון העולם, ובעולמות אין אור אלוקי שופע אתה בזמן החורבן בייחוד שלהם, לכן אסור להקריב. מה שאין כן התפילה שהיא תיקון האדם בעצמו, ואת האלוקות שבקרבו הוא מגלה בתפילה. אם בן אדם מתפלל כראוי, אז הוא מדבר מנקודה, בעצם כל התפילה, אם אפילו אם רק מסתכלים בתוכן של התפילה, אפילו אם לא מתפללים עם השתפכות הנפש ועם דביקות, התוכן של התפילה זה, האמירה המרכזית בתפילה, זה הכל בא ממך והכל חוזר אליך. זה בעצם האמירה המרכזית בכל התפילה, בפרט בתפילת עמידה. כי כל טוב וסלח אתה, חוננו מאיתך חוכמה, כן, כי כל טוב אתה וברך השנים, וכן הלאה. כל הזמן אנחנו אומרים, למה אנחנו מבקשים? כי רק ממך צריך לבקש, רק ממך אפשר לבקש, כי אתה המקור של הכל. ויש נקודה, אצלנו זה כאילו, אנחנו אומרים, להגיד לא לכסף, אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל להיות שבפנים, בפנים עמוק, יש נקודה כזאת בנפש, אז מספיק שאנחנו עקימת שפתיו, מספיק שאנחנו פותחים את הפה ואומרים את זה, הנקודה הזאת מוצאת ביטוי דרך הדיבורים שלנו. למרות שבין לבין יש שכבה של כל מיני שטויות, אבל על כל פנים, בגלל שבפנימיות זה נכון, ואני אומר את זה, אז זה אמיתי. אז באמת, ויקרא השם השם, האלוקות שבנפש מתפללת. בחינת ויקרא השם השם, לכן גם בזמן החורבן יכול להתפלל. כי תפילת השם שבקרבו עולה למעלה מן העולמות, עד בחינת האצילות, למקום שלא פגע הפגם בייחוד. גם הקורבנות עתה הם בחינת ונשלמה פרים שפתנו, שעל ידי הדיבורים שמדבר מן הקורבן בתפילה, יכולים לתקן מה שלא יכולים אתה בזמן החורבן לתקן בקורבנות בפועל. זאת אומרת, יש עניין לומר את פרשת הקורבנות לפני התפילה. יש בזה, בחיוב של הקורבנות יש כמה דרגות. פשוט צריך להגיד את הכל מה שכתוב בסידור. יש מעלה לפרשת התמיד שהיא מעין חיוב גמור. עם ישראל קיבל על עצמו לומר כל יום בבוקר פרשת התמיד, בבוקר לפני מנחה. הקטורת זה כבר חיוב פחות, אבל זה גם חיוב. אז הקטורת זה חיוב מצד המנהג. נהגו כך. במקום שלא נהגו, לא נהגו. היו מקומות שלא אומרים קטורת לפני שחרית רק בשבת. אבל פרשת התמיד אמרו בכל מקום. עם ישראל קיבל על עצמו כשנחרב הבית, נאמר פרשת התמיד כל יום. זה הפך להיות חלק מתיקון התפילה. מה זה אומר שזה הפך להיות חלק מתיקון התפילה? שזה קיבל את מעלת התפילה. לכאורה, אמירת קורבן התמיד זה במקום הקורבן. אז זה לא יכול להיות, זה לא יכול לעלות למקום יותר גבוה מהקורבן עצמו. זה הרי רק במקום הקורבן סך הכל. אבל בגלל שזה חלק מהתפילה, אז זה עולה למקום שהתפילה עולה. אז למרות שעכשיו זמן הגלות והייחוד בעולמות הוא פגום, אבל הקורבן התמיד שאומרים אותו, הוא עולה ועושה את התיאור, הוא מגיע לעולם האצילות איפה שכל התפילה עולה. הקורבנות בעולם, הנה, עוד הפעם, שעל ידי הדיבורים שמדבר מן הקורבן בתפילה, יכולים לתקן מה שלא יכולים אתה בזמן החורבן לתקן בקורבנות בפועל. הקורבנות בעולם עולים רק עד יצירה ובריאה. וכיוון ששם אין הייחוד בשלמות, לכן אין יכולים להקריב. מה שאין כן התפילה שעולה עד האצילות. אז דיבורי הקורבן שאומר, גם כן עולים ממהם עד האצילות, ושם הייחוד שלם והקורבן יתקבל. טוב, אז עד עכשיו יוצא שכאילו הרווחנו. בית המקדש נחרב, הרווחנו. אבל אמרנו קודם שהמשמעות, תחילת השיעור, מי שעוד זוכר, המשמעות של מקום קדוש, של זמן, של עת רצון, המשמעות של זה, זה שהעבודה שם, שאפשר להשיג את אותו דבר עם עבודה יותר קלה, עם פחות יגיעה, ככה דיברנו. אז את זה הוא מסביר עכשיו. אלא שהתשובה בקורבן בפה, הקורבן שרק אומרים אותו, הקורבן של זמן הגלות, היא יותר קשה מאשר לפנים בקורבן בפועל, מה שהיה פעם כשהיה קורבנות ממש. משל, הוא אומר, לבן שחטא נגד אביו. ואף שבמעשיו שעשה לא גרם נזק לאביו, מכל מקום כועס עליו אביו מפני שפגם באהבתו והתקשרותו אליו. בנמשל זה ברור, אנחנו לא יכולים לגרום נזק. זה לא שייך. אבל זה צער, זה צער שהבן אדם כאילו לא עומד פנים על פנים מול השם. כאילו היה אוהבו אהבה שלמה, לא היה עושה נגד רצונו. לכן אם אינו מוסיף אתה, עכשיו כשהוא בא לחפר על נפשו, אם אינו מוסיף אתה אהבה יתרה על זו שהייתה לו בשעה שחטא, ולא נתעלה למצב שהוא למעלה מן החטא, רק שמפייס את אביו שלא יחטא עוד, נשאר עדיין פגם ותינה באביו, אף שחיפר לו על חטאו. זה, כשעושים תשובה, צריך להתחיל מחדש. קצת, אולי אפשר טיפה להמחיש את זה, למרות זה לא מדויק, שאני הולך להגיד עכשיו, אבל יש הבדל בין לקבל עול של מלך לבין להכתיר מלך חדש. לקבל עול של מלך, זאת אומרת, לא לעבור על החוקים שלו. אבל אם רוצים שמישהו יהיה מלך, והוא לא רוצה, לא מעניין אותו להיות מלך, לא מעניין אותו לתכנן את המלחמות ואת הכבישים ואת, ואת כל מיני דבר, לא מעניין אותו. בן אדם שהוא למעלה מהדברים האלה, לא מעניין אותו להיות מלך. ורוצים שהוא יהיה מלך. אז כאן, אם יגידו לו, אנחנו לא נמרוד בך, זה בסדר. אם גם עכשיו אתם לא מורדים בי. אבל אם יבוא אליו ויגידו לו שמתמסרים אליו, ושדרכם הוא יכול לבצע את כל מה שרק יעלה על רוחו, את כל הדברים הטובים שהוא רוצה שיהיה בעולם, אז זה כדאי לו. אז צריך כאן התמסרות הרבה יותר עמוקה מאשר סתם מתי שיש מלך ולא מורדים בו. מה יהיה אם כן מרדו במלך? לא הרגו אותו, מרדו במלך. והמלך אומר, אוקיי, אני מוותר לכם. מה לי ולצרה הזאת? אני אלך הצידה, אבל הם תפסו את עצמם שאין מלך יותר טוב. זה המלך. מה הם צריכים עכשיו לבוא ולעשות? להכתיר אותו מחדש. ולהכתיר אותו מחדש, אז זה צריך להיות, זה לא כמו שהיה עד עכשיו, שאנחנו ילדים טובים, לא מרדנו בך, אז נחזור להנהגה שלו. הפסקנו למרוד, זהו. מהיום אנחנו לא מורדים יותר. זה לא אומר כלום. עכשיו צריך עוד פעם מחדש להכתיר אותו. כל פעם שחוזרים בתשובה על חטא, אז זה לא מספיק רק כאילו, בסדר, אני לא חוטא יותר. עכשיו אני צריך לקבל על עצמי את השם יתברך כמלך מחדש. להפנות לו את הפנים, לא... המצוות אנשים מלומדה שעד עכשיו היא לא תגרום חזרת פנים בפנים, היא לא תגרום שהקדוש ברוך הוא יאהב אותי חזרה כמו שאהב אותי קודם. מה שאין כן, אם מעורר בקרבו אהבה יתרה על זו שהייתה לו מקודם, ועולה למצב שלמעלה מן החטא, אז כל החטא נמחק. מדוע כל החטא נמחק? כיוון שהוא עתה במצב שלמעלה מן החטא, ולמצב הזה אין החטא נוגע ופוגע. במקום הזה החטא לא פגע, החטא לא יכול לפגום במקום הזה. בהתמסרות האמיתית החטא לא יכול לפגום. ולכן התפילה והתשובה, בהלכות תשובה ברמב״ם, כתוב שאחד מדרכי התשובה זה תפילה. כתוב מדרכי התשובה להיות עכשיו צועק. צועק, כתוב. צועק על האבא, שב על העבר וצועק על האבא, יש לשונות כאלה בקדמונים. אבל יש שם הוא כותב שהוא מתפלל תמיד וצועק אל השם. זאת אומרת, תפילה זה אחד מהביטויים של התשובה. התפילה והתשובה שצריכות לעלות עד למעלה מן פגם הייחוד, בגלל זה, אם הוא רוצה באמת שיהיה לו תפילה כזאת, צריך האיש גם בעצמו להתעלות למעלה מן הפגם שלו. זאת אומרת, אם הוא באמת רוצה שזה יהיה אמיתי, אז הוא צריך לעשות חשבון הנפש. וכאן הוא לא מדבר על חשבון הנפש על עבירות. חשבון הנפש על עבירות הוא חשבון גלוי. על זה הוא מדבר עכשיו, שהוא תופס עצמו שהוא חטא והוא רוצה לחזור בתשובה. אבל כאן זה חשבון אחר, זה מה קרה בעקבות מה חטאתי. איך הייתה עבודת השם שלי שבגלל זה חטאתי. אם עבודת השם שלי הייתה יותר טובה, יכול להיות שלא הייתי חוטא. אז הוא עכשיו מתאר כמה רמות, זה משהו כללי לגמרי, זה לא חייב להיות אחד, לא כל אחד צריך למצוא את עצמו דווקא בארבע רמות האלה, יש פה ארבע רמות שאפשר לחלק כל אחד לארבע ולארבע עד אין קץ. אבל הוא מתאר ארבע רמות של עבודת השם, וכשבן אדם נמצא ברמות התחתונות, אז אין לו שום ביטוח שהוא לא יום אחד ייפול, כי זה משהו חיצוני בנפש, הוא לא עובד את השם באמת. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתעלות למעלה מן הפגם שלו. כי אהבה ויראה שיש לאיש הישראל, יש בהם גם כן מדרגות. יש אהבה שבעשייה. עכשיו הוא לא מדבר על עולם העשייה האמיתי, הוא מדבר על הבן אדם, והוא יכול להיות שהוא מדבר על, על איזה תגרן או תגרנית בשוק. כן, הוא לא מדבר דווקא על אנשי מעלה. גם אצלו יש את כל הארבע מדרגות, ויש אצלו את המקום הכי נמוך אצלו. מה זה המקום הכי נמוך שיש לו בעבודת השם שלו? הוא אהב את השם רק בשביל הטובות שעשה עמו בעולם הזה. כן? בטח, ישאלו אותה, אתה אוהב את השם? בטח. יש לי ילדים כאלה טובים, יש לי פרנסה, יש לי... לא יודע, השם עשה איתי רק טוב, אז אני אוהב אותו. זה אהבה שבעולם העשייה של הבן אדם. וכן יראה, הוא יראה את העונש שלא יענש בעולם הזה. זהו, אז זה היראה של העשייה. ויש אהבה ויראה למעלה מזה, אם אוהב את השם בשביל שעזרו לנצח את יצרו. וואי, כמה פעמים בכל אופן הצלחתי להתגבר על היצר הרע. אז אני אוהב את השם שהוא עזר לי. וירא מעונש של גיהינום. אז כאן הוא כבר, הוא יהודי מאמין, הוא לא רק... הוא לא רק מאמין שהשם יכול לפגוע לו במשכורת, הוא מאמין בחיים של אחרי המוות, והוא מאמין שיש שכר ועונש בעולם העליון. אז זה טיפ-טיפה יותר גבוה. והוא בחינת אהבה ויראה של יצירה, זה גם לא משקף יצירה אמיתית, אבל זה יצירה של אדם פשוט. ויש אהבה ויראה טהורה. הוא כותב לפני זה וכולי, כי את הבריאה הוא דילג. הוא לא נכנס לזה, אבל זה לא משנה. דוגמאות כל אחד יכול להמציא לעצמו לבד. ויש אהבה ויראה טהורה שבשעה שמתבונן בהשם, אפילו לא כתוב כאן שהוא מתבונן בגדולת השם או בחסדי השם, כתוב שהוא מתבונן בהשם, הוא זוכר את השם, חושב על השם. נפשו משתוקקת באהבה רבה אליו בלא שום טעם, רק סתם. נפשי חולת אהבתך, ומזה מתעורר ביראה להשם, יראה טהורה, כמו שמרגיש האיש בקרבו לפעמים בזמנים של מוחין בגדלות שלו. אפשר לראות את זה בימים נוראים או במקומות קדושים, מקומות בעניינים כאלה, והיא אהבה ויראה של הצילות בקרבו, כי זה למעלה מהשכל. והיא אהבה רבה כנ"ל, מבחינת חולת אהבה, נחשוף נחשפתי, לא לפי ערך הטובות שעשה השם, ולא כפי שאוהבים גם כן לאיש שעשה טובות, רק אהבה טהורה להשם, אהבה שלמעלה מן מצבו שלפנים בעת חטאו. ככה הוא מתקן את החטא. כשהוא חטא, הוא לא היה במדרגה הזאת של אהבה. אם הוא היה במדרגה הזאת של אהבה, הוא לא היה חוטא. למה הוא חטא? כי הוא לא היה במדרגה הזאת. עכשיו לתקן את החטא, אז הוא כן עולה למדרגה הזאת. זה נקרא לעשות תיקון בשורש. לכן, אם כששב אינו מתעורר לשוב באהבה יתרה על זה שהייתה לו בשעת שפגם, ונשאר באהבה ויראה של בריאה, יצירה ועשייה שלו, אז כמו שאת הקורבנות בפועל אי אפשר להקריב, גם כן דיבורי הקורבנות אינם עולות. כאן נותן לנו שיעור איך לגשת לאמירת קורבנות. היה לי משגיח בישיבה שהוא סיפר שהמשגיח שלו, כשהוא למד בישיבה, היה מגיע נגיד בצהריים, היה תפילת מנחה. היה נגמר סדר בוקר והיה תפילת מנחה. אז הוא אמר, על כל פנים זה היה תחושה, הוא כנראה היה בחור מיוחד שהוא ראה את זה. אני לא בטוח שכולם ראו את זה. אבל הוא ראה שהמשגיח ניגש לברז, לרחוץ ידיים וללבוש את הגרטי, להתחיל להגיד קורבנות, ואמר באותו רגע הוא ראה שכאילו הוא עולה לעולם אחר. הוא עד רגע אחד, רגע לפני זה הוא דיבר איתנו, היה איתנו, שאלנו אותו שאלות וזה... באותו רגע הוא כאילו, הוא נסק, הוא נעלם. יש הרבה סיפורים שסיפרו על חסידים מהדורות הקודמים שתפסו אותם, הם לא ידעו שרואים, אז שתפסו אותם שאומרים קורבנות בדבקות עילאית. עם תנועה כזאת, עם חצי ניגון כזה, קורבנות. לכאורה, מתי צריך להתחיל לכוון? מתפללים מנחה. את הקורבנות אומרים, כי צריך להגיד, אחר כך השריש היותך, אז כבר מתחילים לדבר על הקדוש ברוך הוא, מתחילים להתעורר. אבל מה עם הקורבנות? צריך להגיד אותה. זה מנהג, צריך לשתף פעולה עם המנהג. הייתה עבודה שלמה באמירת הקורבנות. כי להגיד קורבנות זה להקריב קורבן. ולהקריב קורבן בזמן הזה זה בעיה. להקריב קורבן בזמן שבית המקדש קיים, בסדר, אז אם טבלנו במקווה ואנחנו טהורים, ייזו עלינו שלישי ושביעי, יש אפר פרה אדומה, יכולים לבוא לבית המקדש עם קורבן, והכהנים יקריבו לנו אותו. אבל להקריב קורבן עכשיו, אז צריך להקריב את הקורבן למקום אחר. צריך להגיד אותו ממקום אחר. זאת אומרת, צריך להתעורר באהבת השם מהנקודה הזאת, שאם הייתי שם לא הייתי חוטא. עם ההשתוקקות הזאת צריך להביא את קורבנות. ואז כבר גם המילים של הקורבנות מקבלים משמעות אחרת. איך כתוב שם בתורה קופיות ב' כתוב המשכיל המבין צריך ל... איך כתוב? למי יש לקוטי מרן פה? יש למישהו פה לקוטי מרן? קיצר העניין שצריך להתפלל כל החיים שיזכו פעם אחת להגיד שורה אחת כמו שצריך. אז יש לפעמים עניין כזה גם בקורבנות. זה היה שם בארון?
כן.
והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו שיזכה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם כראוי. כל החיים צריך להתפלל לדבר כזה. מה שאין כן התשובה שלו שעולה עד האצילות יכולה לעלות גם את הקורבנות שלו שבדיבור. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. אחרי זה ממשיך לדבר על התפילה. אני חושב פחות או יותר, לא יודע כמה הצלחתי לעשות את זה ברור, זה קטע די קשה למדנו היום. כמה שהבנו, הבנו, בלי אחריות.
אמרת להתחלה שהדעת היא בין שתי אותיות ועוד משהו.
הדעת בין... לא, שתי שמות הכוונה. כתוב כי כל דעות השם. אז כל, בתפילת חנה, כל דעות השם. אז כל זה שם ושם הוויה זה שם. וכתוב מקדש השם כוננו ידיך, כתוב לפני זה מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אז כתוב השם, מקדש השם. אז חז"ל אמרו שכמו שהדת כתובה בין שתי שמות השם, המקדש כתוב בין שתי שמות השם, סימן ששניהם אותו דבר. וכל מי שיש בו דת כאילו לא נחרב בית המקדש בימיו.